כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי ט' בתמוז תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת בלק. מסכת בבא קמא, דפים מ"ה ומ"ו. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יום ט' בתמוז בשנת ג' אלפים שין למתת לבריאת העולם, הרב התחזק בירושלים, בעת המצור של חיל נבוכדנצר ותיבקע העיר. צדקיהו המלך וכל אנשי החיל נסו בלילה מירושלים דרך גן העיר, בשער בין החומותיים דרך הערבה, במערה אחת נסתרת, ולא ידעו רודפיו, איה נס. וימן להם השם צבי וירדפו אחריו לצוד אותו, עדי הגיעם לערבות יריחו. שם ראו את הנסים גחים מהמערה והתפסום, ויביאום אל נבוכדנצר. יום זה היה יום תענית לישראל ב-70 שנות גלות בבל, וצום הרביעי המוזכר בספר זכריהו, משנבקעה העיר בזמן חורבן הבית השני ב-17 בתמוז, בשנת ג' אלפים תתחכ"ט לבריאת העולם, נקבע יום י"ז בתמוז לתענית ציבור, לפי שחורבן בית שני חמור לנו יותר. כך נפסק בטור והשולחן ערוך באורח חיים סימן תקמ"ט. ולא רצו לגזור תענית גם בט' בתמוז, לפי שאין מטריחים על הציבור יותר מדי. על כן בעל נפש יתענה גם בט' בתמוז, אבל בתלמוד הירושלמי במסכת תענית מובא שגם בראשונה הובקעה העיר בי"ז בתמוז, אלא שמפני הצרות טעו בחשבון. כך אומר המגן אברהם. לפי זה גם לבעל נפש אין להחמיר, ומטעם זה העולם מקילין בזה, וגם במגילת תענית לא נזכר היום הזה. ואנו שאין לנו שיעור אלא התורה הזו, נושאים תפילה בהיכנסנו אל בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יורד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף מ"ד ממסכת בבא קמא. נשיב כעת על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, שור שנגח אדם קטן, מה דינו ומניין? התשובה, חייב, שנאמר או וניגח או ותיגח. שאלה שנייה, מניין ששור בן יומו שהרג חייב מיתה? התשובה ברש"י שנאמר, שור או כסף כי ייוולד, ששור בן יומו קרוי שור. שאלה שלישית, כיצד ניתן לדעת שהשור מתחכך בכותל להנאתו ולא כדי להפילו? התשובה, שמתחכך בכותל גם לאחר שנפל. שאלה רביעית, על איזה אופן דורשים את הפסוק וערב לו וקם עליו, שאינו חייב עד שיתכוון, ומה לומדים מכך? התשובה, בזורק אבן לתוך חבורת אנשים שרובם ישראל, שלולי הפסוק היינו צריכים ללכת אחר הרעו ולחייבו. משמעינו הכתוב שכיוון שיש שם נוכרי, הרי הוא קבוע ודנים זאת כמחצה על מחצה שמקילים מספק. שאלה חמישית, מניין שספק נפשות להקל? התירוץ ברש"י שנאמר והצילו העדה. השאלה האחרונה, מה דין שור של הפקר שנגח והרג? התשובה היא, לחכמים חייב שדורשים שור האמור בפרשה, ולרבי יהודה פטור שדורש ועד בבעלה והמית, שצריך שיהיו הבעלים בשעת העמדה בדין. זהו מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, שישמשו בסייעתא דשמיא כלי לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדף מ"ד ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי ט' בתמוז תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת בלק. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו בסייעתא דשמיא, ולשם לימוד דפינו היומיים, דפים מ"ה ומ"ו ממסכת בבא קמא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים מן המשנה השנייה בדף מ"ד עמוד ב', ארבע שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, שור שהוא יוצא להיסקל והקדישו בעליו אינו מוקדש. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה ונצליח. המשנה עוסקת בשור שהמית אדם, ממתי הופקע כוח הבעלים ורשותה ממנו. אומרת המשנה, שור שהוא יוצא להיסקל, כלומר שנפסק דינו לסקילה, ומעתה נאסר על בעליו בהנאה והקדישו בעליו אינו מוקדש, כיוון שאיסורי הנאה אינם נחשבים שהם ברשותו של אדם להקדישם. ואם שחתו לאחר שנגמר דינו, בשרו אסור באכילה. והגמרא לעיל בדף ממלף עמוד א' לומדת איסור אכילת בשר שור הנסקל, מזה שנאמר בפסוק סקול יסקל לשור, ולא יאכל את בשרו, מהמילה לא יאכל למידים, שמי שנגמר דינו, אסור באכילה. ואם עד שלא נגמר דינו, יקדישו בעליו, השור מוקדש עד שיגמר דינו. ואף על פי שבשעה שיגמר דינו יסקלו, מכל מקום עד אותו זמן הוא מוקדש, והנהנה ממנו מעל. ואם שחתו בשרו מותר באכילה. ויהיה המשנה דין תשלומי נזקי שור שמסרו בעליו לאחד מארבעת השומרים. מסרו הבעלים לשומר חינם ולשואל או לשואל או לנושא שכר ולסוחר. והתוספות יום טוב כותב בשם התוספות לעיל בדף דלת עמוד ב' דיבור המתחיל שומר, שהמשנה שונה את השומרים בסדר הזה ולא לפי הסדר שנכתבו בתורה, לפי ששומר חינם פטור מן הכל חוץ מפשיעה, שואל חייב בכל חוץ ממת המחמת מלאכה, שומר שכר הוא הממוצע ביניהם, שהוא חייב רק במקצה, דיינו בגניבה ועבידה ופטור מאונסין. ואילו התוספות יום טוב עצמו מפרש שנשנו בסדר הזה מטעם אחר, לפי ששומר חינם ושואל דומים, כיוון שבשניהם יש צד חינם. שומר חינם שומרו בחינם, והשואל שאלו בחינם, ואילו שומר שכר וסוחר דומים בזה, שבשניהם יש צד שכירות. אם כן אומרת המשנה, מסרו הבעלים לשומר חינם ולשואל, לנושא שכר ולסוחר, או לשומר חינם או לשואל, או לנושא שכר או לסוחר קודם שנגח, נכנסו כל אחד מאילו השומרים תחת הבעלים במקום הבעלים להתחייב בנזקי השור. אם השור הזיק, היה שור מועד, משלם השומר נזק שלם, ואם השור שהזיק היה שור תם, משלם השומר חצי נזק. זו המשנה שלנו השנייה בדף ממדלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, בחצי שורה האחרונה בדף ממדלת של מסכת בבא קמא. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. ברייתא שמצויה לקמן בדף צדיחת עמוד ב', ברייתא שמפרטת יותר את דיניו של שור הנסקל קודם גמר דינו ולאחר גמר דינו. אם כן תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שור שהמית אדם, אם עד שלא נגמר דינו מחרו, הרי הוא מחור ויכול הקונה לחרוש בו עד שיגמר דינו לסקילה. ואם יקדישו הרי הוא מוקדש, ואם שחתו בשרו מותר באכילה, וכן אם נגח והמית אדם בעודו אצל השומר ויחזירו שומר לבית בעליו, הרי הוא מוחזר ופטור השומר מלשלם לבעלים. אבל אם משנגמר דינו לסקילה מחרו, אינו מחור וצריך להחזיר דמי שכירות החרישה לבעלים ואותם דמים אסורים בהנאה. ואם יקדישו אינו מוקדש, כיוון שהם ברשות הבעלים לגבי הקדש. ואם שחתו בשרו אסור באכילה, וכן אם נגח והמית אדם בעודו אצל השומר ונגמר דינו לסקילה ולאחר מכן נחזירו שומר לבית בעליו, אינו מוחזר, כיוון שבשעת החזרתו אסור בענה. רבי יעקב אומר, אף אם שנגמר דינו ונאסר בענה יחזירו השומר לבעליו, הרי הוא מוחזר ופטור השומר מי לשלם לבעלים את דמיו. וברר את הגמרא במנך לקור רבנן ורבי יעקב. אופן ראשון, לימה אולי נאמר דבעה כמיפליגי בזנך לקור רבנן ורבי יעקב, דרבנן סברי, אין אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. כלומר, דבר שנאסר בהנאה בעודו בבית שומר, מחמת פשיעותו, השבת הדבר אינה נחשבת השבה ואינו נפטר אלא בתשלום דמי הדבר שנאסר. רבי יעקב סבר, אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. כלומר, שהשומר יכול להשיב את הדבר כמות שהוא, ופטור מלשלם דמיו. דוחה הגמרא ואומרת, אין להעמיד את מחלוקת רבנן ורבי יעקב כך, אלא אמר רבא, דכולי עלמא, רבנן ורבי יעקב סוברים שאומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, והשבת הדבר שנאסר בהנאה נחשבת השבה ונפטר השומר מתשלום דמיו. ואם כן, אם כדבריך שרבנן סוברים שהשומר אינו יכול לומר לו הרי שלך לפניך, נפלוג יחלקו רבנן על רבי יעקב גם לעניין חמץ בפסח. כלומר, אם גזל חמץ קודם הפסח ונתחייב בהשבתו ועבר עליו הפסח ונאסר בהנאה, הם יבארו את שיטתם שאין הגזלן יכול להשיבו אחר הפסח ולומר הרי שלך לפניך. ואילו לקמן בדף צדיחת עמוד ב' בברייתא שנינו, גזל חמץ ועבר עליו הפסח ושור עד שלא נגמר דינו, אומר לו הרי שלך לפניך, אבל מי שנגמר דינו לא. מוכח שהברייתא סוברת כדעת חכמים שמחלקים בין נגמר דינו של השור לסקילה ללא נגמר. ואילו לעניין חמץ שעבר עליו הפסח, מודים חכמים שיכול לומר לבעלים הרי שלך לפניך ופטור מלשלם, כיוון שהוא איסור הנאה בא מאליו. נמצא שאי אפשר לתלות את מחלוקתם בזה. אלא אומרת הגמרא, מבארת הגמרא את מחלוקתם של רבי יעקב ורבנן באופן אחר. אך כאן נידון מחלוקתם של רבנן ורבי יעקב, ומה דינו של שומר שתפס את השור והביאו בידיו לבית דין על מנת שיגמרו את דינו, האם חייב לשלם לבעליו את דמי השור או לא. ובגומרין דינו של שור לסקילה שלו בפניו, כמיפליגי, בזה נחלקו רבי יעקב ורבנן. לרבנן סברי, אין בית דין גומרים דינו של שור לסקילה אלא בפניו, ולדעתם חייב השומר לשלם את דמי השור לבעלים משום דאמר לי, אומר המפקיד לשומר, יעדרתניה לי, אבי מערקנה לי לאגמה, אם היית מחזיר לי את השור אליי, הייתי מבריחו לאגם באופן שבית דין לא היו יכולים לגמור את דינו לסקילה, וממילא השור לא היה נאסר בענה, אבל אשתה עכשיו, אתפסתי לתורה בידה, דלא יחלינה להשתאו את דינה בעדי, התפסת, מסרת את שורי בידיים, ליד בית דין, שאיני יכול לעמוד כנגדם בדין, ונחשב הדבר כאילו הזקת בידיים ממש. שואל החתם סופר, מדוע לרבנן מתחייב השומר על שהתפיס את השור לבית הדין? הרי כל אדם מצווה על כך, נאמר במסכת חולין דף קוף למתחת עמוד ב', אוף שהרג את הנפש צריך להביאו לבית דין על מנת לבערו מן העולם. ורשי כותב שם, מצווה על כל הפוגע בחייבי מיטה להביא לבית דין כדי לבער רשעים מישראל. תרץ החתם סופר שהחיוב להביא לבית דין לא נאמר אלא באוף הפקר שאין לו בעלים. אבל שור שיש לו בעלים וקודם גמר דין, הרי הוא ממונם. ואין אדם מחויב ולא רשאי לעשות בו מעשה, כי אם למוסרו לבעליו, ועליהם מוטלת החובה לדאוג לביורה מן העולם. מעתה מובן את טענת הבעלים, מדוע מסרת אותו לבית דין, שכן היה לך להשיבו לבעלים בלבד. ואם הם לא ירצו לקיים את המצווה המוטלת עליהם, יניחו לברוח לאגם. ממשיכה הגמרא ואומרת ורבי יעקב סבר, בית דין גומרים דינו של שור אפילו שלא בפניו, ולכן פטור השומר מתשלומין. דאמר לי, אומר השומר למפקיד, סוף סוף מגמריו הוא גמרי לי לדינה. בית דין היו מסיימים את דינו של השור אפילו שלא בפניו, ונמצא שגם ללא פעולת המסירה שלי, היה הנזק נעשה מעילה, ובמסירת השור לבית דין על ידי השומר, לא נעשה כל נזק. אילו תוספות בדיבור המתחיל, אשתה, מבארים את מחלוקת רבי יעקב ורבנן כך. האם נחשב הנזק כאן להזק ניכר? רבנן סוברים שאין גומרים דינו של שור שלא בפניו, ולכן תפיסת השור או מסירתו לבית דין נחשבת להזק ניכר, כי משהו לפנינו ביד בית הדין נחשב לדבר ניכר. ואילו רבי יעקב סובר שגומרים את דינו של השור גם שלא בפניו, ונמצא שתפיסת השור ומסירתו לבית דין אינו גורם הנזק. ומה שהשור נאסר בענה אינו נחשב להזק ניכר. אומר החתם סופר שבין לרשי ובין לתוספות משמע, שאם אין הבעלים בעיר ולא היה ביד השומר להשיבו להם, והם היו מבריחים אותו, אין עליו חיוב להבריחו, משום שאין זה חלק מחיובי השומר להבריחו, אלא רק מטעם משיב אבידה, ואין לחייבו אם לא ישיב אבידה. מביאה הגמרא עכשיו מקור לשיטת רבנן שאין גומרים את דינו של השור אלא בפניו. וערת הגמרא מה הייתה מדי רבנן שסוברים שאין גומרים את דינו של השור למיטה אלא בפניו, שנאמר בספר שמות פרק חפה אלף פסוק חפתת, השור יסכל וגם בעליו יומת. ממה שהקיש שישבה הכתוב את דינם של הבעלים לשור, לומדים שכדין מיטת הבעלים כך מיטת השור. מה בעלים? אין דינם נגמר למיטה בבית דין אלא בפניהם. שהרי נאמר בספר במדבר פרק למדי פסוק י' ב' ולא ימות הרוצח עד דומדו לפני העידה למשפט. כלומר שהוא עצמו נדרש לעמוד לפני הסנדרין בשעה שגומרים את דינו. אף שור, אין בית דין גומרים את דינו, אלא בפניו. אז בפשטות בפניו הכוונה בפני השור. והיינו שאין בית דין גומרים את דינו של השור, אלא בפניו. אבל הלחם משנה בהלכות גזילה פרק ג' הלכה ד' ברמב״ם כותב שלשיטת הרמב״ם אין בית דין גומרים את דינו של שור אלא בפניו, הכוונה בפני הבעלים. כמו שכותב הרמב״ם בהלכות נזקי ממון פרק י' הלכה ו', אין גומרים דינו של שור אלא בפני בעליו. וטענתו של בעל השור היא, אם השור היה בידי, הייתי מבריחו לאגם ולא היו גומרים את דינו, כיוון שהייתי אומר שנאבד ואיני יודע ביד מי נמצא ומי הם הבעלים שצריכים להיות בבית דין, ואז לא היו יכולים לגמור את דינו. אבל עכשיו שראו את השור אצלך ונעשית בעליו, גמרו את דינו בפניך. אומרת הגמרא ורבי יעקב שסובר שגומרים את דינו של השור למיטה אף שלא בפניו, והיקש אינו נאמר לעניין הזה משום שלדעתו יש חילוק ביניהם. דבישלמה דין הבעלים צריך להיגמר בפניהם משום דבני טענה נינו, וייתכן שיתנו טענה שתזכם בדין? אלא שור, מדוע צריך שיגמר הדין בפניו וכי בר טענת הוא? האם יש בכוחו ליטון לזכותו? אומרים התוספות בדיבור המתחיל אלא, ואפילו אם לגבי שאר דינים נקיש את מיטת השור למיטת הבעלים, מכל מקום לגבי הדבר הזה אין סברה להקיש שור לבעליו מאחר ואינו בר טענה. אומרת הגמרא שנינו במשנה מסרו לשומר חינם ולשואל, נכנסו במקום הבעלים להתחייב בתשלום נזקי השור. מבררת הגמרא באיזה שמירה נאמר הדין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, ארבעה סוגי אנשים נכנסו תחת הבעלים במקום הבעלים להתחייב את תשלומי נזק כמותם, ואילו הן, שומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר. אם הרגו, אם השברים שהרגו הם תמין, נהרגים, ובעלים פטורים מן הכופר, ואם הם מועדים השברים, נהרגים, ובעלים משלמים את הכופר, ומסיים את הברייתא, וכיוון שהשור הומת ואינו מוחזר לבעליו, חייבים השומרים להחזיר דמי שור לבעליו חוץ משומר חינם שפטור מלהחזיר את דמיו. ולכמן תבהר הגמרא אם פטור רק מתשלומי השור או גם מתשלומי הכופר. מבררת הגמרא באיזו שמירה מדברת הברייתא. כי במשנה לכמן בדף ממהי עמוד ב' נחלקו התנאים בחיוב שמירת נזיקין בשור מועד. לדעת רבי מאיר בין לשור תם בין לשור מועד נדרשת שמירה מעולה, כלומר שנעל אותו בדלת שיכולה לעמוד גם ברוח שאינה מצויה, ולדעת רבי יהודה למועד מועילה שמירה פחותה, כלומר שנועל אותה בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, ואילו לשור תם נדרשת שמירה מעולה. לדעת רבי אליעזר למועד אינה מועילה שמירה כלל ונדרש לעמיתו. ולכמן תבהר הגמרא את טעמו של כל אחד מהם. אם כן, מבררת הגמרא באיזה שמירה מדברת הברייתא. אמרי, דנו החכמים איכי דמי באיזה אופן מדברת הברייתא. אידי נטרי, אם מדובר ששמר את השור שמירה מעולה שלא יזיק, מדוע פותר את הברייתא רק את השומר חינם מלהחזיר את דמיו? אפילו כולו, שאר השומרים, מלבד שואל, נמי לי פטרו, גם יפטרו מלהחזיר את דמי השור. ואידי לא נטרי, מדובר שלא שמרו כראוי, אפילו שומר חינם נמי מחייב. גם נחייב את השומר חינם להחזיר את דמיו, כיוון שפשע בשמירתו ושומר חינם חייב על נזק שנעשה מחמת פשיעתו. אומרת הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה אחר במאי עסקינן דנטרי. מדובר ששמר השומר את השור שמירה פחותה, דהיינו שנעל בפני הדלת הראויה לעמוד ברוח מצויה, ולא נטרי שמירה מעולה. לא שמר שמירה מעולה, ומעטה מובן ששומר חינם פטור מלהחזיר את דמי השור לפי שקלטה לו שמירתו, כלומר די לו בשמירה פחותה ובזה מסתיימת חובתו, והוא אינו מחויב בשמירה מעולה מזו, ולכן פטור מלהשיב לבעלים את דמי השור, ומכל מקום הבעלים משלמים את הכופר משום שעדיין יצרח לכפרה. מה שאין כן אנך, אילו, כלומר שאר השומרים לא קלטה שמירתן, כלומר, לא די להם בשמירה פחותה, אלא חייבים להתחזק בשמירת השור, וכשלא עשו כן, פשיעה היא בידם ומחויבים בהשבת דמי השור לבעלים. מקשה הגמרא על האוקימתא שהעמדנו. אמרי, אמרו בני הישיבה, לפי הדברים האמורים כאן יקשה, כמן, כדעת מי סובר את הברייתא. איקר רבי מאיר, כדעת רבי מאיר שסובר לכמן בדף ממהי עמוד ב' שלמועד לא די בשמירה פחות, ולכן מחייב את הברייתא את הבעלים בתשלום כופר, יהיה קשה המשך הברייתא שפותרת רק שומר חינם מהחזר דמי השור לבעלים. שערי, רבי מאיר לשיטתו דאמר במסכת בבא מציע, דף צדיהי עמוד ב', סוחר כשומר חינם דמי לעניין חיוב השמירה המוטל עליו ודי לו בשמירה פחותה. ואם כן ליטני שיהיה כתוב בהמשך הברייתא וחייבים להחזיר דמי שור לבעליו, חוץ משומר חינם והסוחר. והיא, אם נפרש את הברייתא כדעת רבי יהודה לכמן במשנה, שמועד די לו בשמירה פחותה ולשיטתו, תאמר סוחר כנושא שכר דמי, ולכן מחייב את הברייתא את הסוחר בדמי השור, יהיה קשה מדוע מועדין נהרגין ומשלמים את הכופר. הרי הוא סובר שדי להם בשמירה פחותה, ואם כן ניתני שתשני הברייתא חוץ משומר חינם, וכולן, כל השומרים במועדין, פטורים לעניין כופר, שהרי מדובר ששמרו את השור באופן הראוי לו. מתרץ את הגמרא בשני אופנים את הברייתא. אופן ראשון בביאור הגמרא, אמר אבונה בר חיננה, המאני הברייתא הזו כשיטת רבי אליעזרי, דאמר, מועד אין מועילה לו אפילו שמירה מעולה אלא סכין, לשחוט אותו, ולכן חייבים השומרים בכופר, אף ששמרו שמירה פחותה. כך מסביר רשי, והוא הולך לשיטתו לאל ששומר חינם אינו נפטר מחיוב כופר בשמירה פחותה. ולעניין חיוב סוחר בהחזר דמי השור לבעלים, סבר לסובר רבי אליעזר כרבי יהודה דאמר סוחר כנושא שכר דמי, ולא די לו בשמירה פחותה. אופן נוסף בביור הברייתא, אביי אמר לעולם באמת שיטת הברייתא כרבי מאיר, שסובר שמועד לא די לו בשמירה פחותה, ועל כן כולם חייבים בכופר כששמרו שמירה פחותה. מה שהיה קשה לנו לפי זה, מדוע לא פטרה הברייתא גם את הסוחר מלהחזיר דמי השור לבעלים? שהרי לדעת רבי מאיר דינו של הסוחר כדין שומר חינם ודי לו בשמירה פחותה. צריך לומר שרבי מאיר הוא זה שסובר שהסוחר דינו כשומר שכר, וכדי מחליף רבא ברבוע, כמו שמחליף רבא ברבוע את השיטות, ותני והוא שונה, סוחר כיצד משלם, רבי מאיר אומר כשומר שכר, ורבי יהודה אומר כשומר חינם, ונמצא שהברייתא כולה סוברת כרבי מאיר, והסוחר חייב להחזיר דמי השור לבעלים, כיוון שדינו כשומר שכר, ולא די לו בשמירה פחותה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מסר שורו לשומר חינם, אם יזיק חייב השומר בתשלומי נזקו, ואם מוזק פטור השומר מלשלם לבעלים את דמי נזקו. והגמרא מבררת באיזה אופן אמור דינו של רבי אלעזר. אמרי, דנו החכמים איכי דמי באיזה אופן אמר רבי אלעזר את דינו. אידי קביל עלי שמירת נזקיו, אם קיבל עליו השומר את שמירת נזקיו של השור, שלא יזיק ושלא יוזק, ומסביר הרשב"א שאין הכוונה שקיבל עליו בפירוש את שמירת השור מנזקיו, אלא שקיבל עליו לשמור סתם בלי לפרש שמקבל על עצמו את שמירת נזקיו. אז אם מדובר שקיבל את שמירת נזקיו, שלא יזיק ולא יוזק, אפילו הוזק נמי לחייב השומר, וידי לא קביל עלי, אם לא קיבל השומר את שמירת נזקיו של השור, אפילו יזיק נמי לפטר, שיפטר השומר. תרץ את הגמרא מערבה לעולם באמת דינו של רבי אלעזר נאמר באופן שקיבל עליו השומר את שמירת נזקיו. ולכן אם יזיק השור חייב השומר, ואומנם אם הוזק, פטור השומר. למה? כי יחד במאי עסקינן כאן באמת דובר, כגון שהכיר בו השומר שהוא שור נגחן, וקיבל עליו את שמירתו בסתם. וסתם הדמילתא, הדבר מסתבר, דלא אזיל אי הוא מזיק אחרי נקביל עלי. שלא יזיק הוא את האחרים, זה מה שהשומר קיבל על עצמו מאחר ואלה אפשרות כזו בדעתו. אבל דעתי אחרי נאי ומזקי ללדידי, שיבואו שברים אחרים ויזיקו את השור הזה שהוא נגחן, כשאימתו מוטלת על האחרים, לא אסיק הדעתי. לא אלה השומר בדעתו וממילא בקבלתו לא קיבל עליו את שמירתו. וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף ממהי עמוד ב'. בתורה נאמרו שני פסוקים בדבר חיובי שור תם ומועד שיזיקו. לגבי שור תם נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ה, וכי גוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. לגבי שור מועד נאמר בפרק כ"א פסוק ל"ו, או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור. מבאר את המשנה באיזה שמירה מחויבים הבעלים בתם ובמועד, שבעדרה חייבים בתשלומי נזק, ושלוש שיטות חלוקות נשנו בדבר. אומרת המשנה, כשרו בעליו במוסרה, חבל העשוי מגמי, ונעל בפניו כראוי, כלומר, כשיעור שיכולה הדלת לעמוד ברוח מצויה, והיינו שמירה פחותה, ואף על פי כן יצא והזיק אחד שור תם ואחד שור מועד, חייב השומר בתשלומי נזקה, ואלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, על נזקי שור תם חייב השומר, ועל נזקי שור מועד פטור, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ו, או נודע כי שור נגחו ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם. וכיוון שהכתוב תלה את חיוב הבעלים בחיסרון שמירה, הרי שכל שישנה שמירה ואפילו שמירה פחותה, שוב אין לחייבו, שהרי הוא מחויב לשמור, ושמור הוא זה, כלומר די למועד בשמירה פחותה, כמו שהתבהר בגמרא. הבלזר אומר, אין לו למועד אפשרות שמירה כלל אלא סכין, דהיינו מיטה, ואפילו אם שמרו שמירה מעולה ויצא והזיק, חייב על נזקי השור. נמצא ששלוש דעות בדבר, לדעת רבי מאיר בשמירה פחותה חייב ומעולה פטור, לדעת רבי יהודה גם בשמירה פחותה פטור, ולדעת רבי לזר גם בשמירה מעולה חייב. כך מפרש רשי בדיבור המתחיל אלה סכין. תוספות לקמן דף ממבב עמוד א' בדיבור המתחיל אלה, נוקטים בתירוצם השני שלפי הבאי, רב לזר אינו מתייחס לחיוב תשלומים אלא לאיסור קיומו של השור, ולדעתו אם שמרו שמירה מעולה פטור. כך גם סובר המאירי שאם שמרו שמירה מעולה פטור. הוא מפרש המאירי שרבי אליעזר אינו מחייב אם שמרו שמירה מעולה, אלא שאינו יוצא ידי שמיים עד שיבערהו מן העולם. אילו השיטה מקובצת מביא בשם היש מפרשים שרבי אליעזר כלל לא נחלק עם חכמים, אלא הוא אומר דין בפני עצמו, שאף פעם אינו יוצא חובת שמירה עד שיבערהו מן העולם. זוהי המשנה שלנו דף ממהי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא את שיטת רבי מאיר. מה הייתה מדי רבי מאיר? מה טעמו של רבי מאיר שסובר בין שור תם ובין שור מועד צריכים שמירה מעולה? מבאר את הגמרא כסבר, סתם שברים לאו וחזקת שימור קיימה. כלומר, אין דרך אדם לשמור על שורו שלא יזיק. ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל בחזקת, שחזקת שימור האמורה כאן שונה פירושה מחזקת שימור האמורה לעיל בדף ט"ו עמוד א' לעניין המחלוקת עם פל גניס כממונה או כנסה. שם הפירוש הוא שאין דרכם של השברים לנגוח בשונה משן ורגל שדרכם להזיק. ואילו כאן הפירוש שבדרך כלל שברים נשמרים על ידי בעליהם שלא לנגוח. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רחמנה, אומרת התורה שבאופן זה שור תם נחייב בתשלומים, כדי שמזה נלמד דניבה אלי שמירה פחותה על מנת לפוטרו מן התשלומים. כי מאחר והתורה חייבה שור תם שאינו שמור כלל בתשלומים, יש ללמוד שכל ששמרו אפילו שמירה פחותה פטור. עד אמר רחמנה, לאחר מכן אומרת התורה ולא ישמרנו בעליו לגבי מועד, זאת כדי ללמד דניבה אלי למועד שמירה מעולה. ולאחר שלמדנו חיוב שמירה מעולה למועד, יליף לומדים בגזירה שווה נגיחה אמורה לגבי תם מנגיחה אמורה לגבי מועד, שגם שור תם צריך שמירה מעולה. אם כן, כוונתו של רשי להסביר שלומדים לשון נגיפה האמורה בתם מלשון נגיחה האמורה במועד. אבל הנימוקי יוסף כותב שלומדים נגיחת תם מנגיחת מועד בעקש מהפסוק או בניגח או בתיגח. גמרא דורשת ליל בדף ממד עמוד א', נגיחה לתם, נגיחה למועד, נגיחה למיטה, נגיחה לנזיקין. ואומרת עכשיו הגמרא, מניין למד רבי יהודה לחלק בין תם למועד? אומרת הגמרא, רבי יהודה סבר סתם שברים בחזקת שימור קיימה. כלומר, דרך בני אדם לשמור על שורם, שמירה פחותה שלא יזיק. ואמר רחמנה, אומרת התורה, שור תם נשלם, כדי שמזה נלמד דניבה אלי שמירה מעולה, ולא די בשמירה הפחותה המצויה. ועד אמר רחמנה, חזר הכתוב לומר, ולא ישמרנו בעליו לגבי שור מועד, כדי ללמד דנאה וידלי, לשור מועד שמירה מעולה, ונמצא, דאבי ריבוי אחר ריבוי, והכלל הוא שאין ריבוי אחר ריבוי, אלא למעט. והתוספות יום טוב מסביר, במסכת עורלה פרק א' משנה ב', את הכלל הזה, שהריבוי הראשון אינו ריבוי כללי, ובא הריבוי השני לומר שהראשון אינו ריבוי כללי, אלא פרטי. ומה בא כתוב למעט? מיית הכתוב לשמירה מעולה, כלומר שאין חיוב שמירה מעולה במועד. שואלת הגמרא, וכי תימה, ואם תאמר שלאחר שלמדנו הכתוב שתם צריך שמירה מעולה, נלמד בגזירה שווה נגיחה אמורה לגבי תם מנגיחה אמורה לגבי מועד, שגם לשור תם די בשמירה פחותה, וכשם שלמד רבי מאיר בגזירה שווה זו שגם תם צריך לשמירה מעולה, מיישבת הגמרא, המיית רחמנה, ממעט את התורה במה שאמרה, ולא ישמרנו לגבי שור מועד, כדי ללמד שדי בשמירה פחותה, לזה דווקא, למועד דווקא, ולא לאחר ולא לשור תם. שואלת הגמרא, איך ניתן למעט מהמילים ולא ישמרנו שור תם מחיוב שמירה מעולה, והמיבה אל אל אליו, לחייב בנזקי מועד, אם לא שמרו הבעלים שמירה מעולה, ולדרוש ריבוי אחר ריבוי ולמעטו מהחיוב הזה? מיישבת הגמרא, אם כן, שהכתוב אכן נאמר רק כדי לדרוש ממנו ריבוי אחר ריבוי במועד ולמעטו מחיוב שמירה מעולה, נכתוב רחמנה ולא ישמור לבד. מהי ולא ישמרנו? מדוע הוא כתב ולא ישמרנו? שזה מורה על מיעוט, אלא ודאי בא למעט לזה שדווקא במועד יפחית מחובת שמירתו, ולא לאחר, לא לשור תם שצריך שמירה מעולה. מביאה הגמרא שיטה נוספת שאינה מחלקת בין תם למועד, ובשניהם די בשמירה פחותה. אומרת הגמרא, תניא, שנינו בברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אחד שור תם ואחד שור מועד ששמרו בעליו שמירה פחותה, פטור מתשלומי נזקו. מבררת הגמרא מה היא טעמה, ומבהרת שרבי אליעזר בן יעקב סבר לה כרבי יהודה דאמר, שור מועד בשמירה פחותה סגילה, מספיק לו, ויאליף, לומד רב לזר בן יעקב בגזירה שווה נגיחה האמורה לגבי שור תם, ונגיחה האמורה לגבי שור מועד, שגם לתם די בשמירה פחותה. באה הגמרא עכשיו לבאר את שיטת רבי יהודה, אמר רב עדא בר רבא, לא פטר רבי יהודה על נזקי שור מועד ששמרו בעליו שמירה פחותה, אלא רק צד העדה שבו. החלק שמחויב בו מצד היותו מועד, אבל החלק שמחויב בו מצד תמות, מצד התם שבו שהוא תשלום חצי נזק, במקומה עומדת. נותר בתמותו ואין הבעלים נפטרים מן החיוב הזה בשמירה פחותה. וממילא, שור מועד ששמרו שמירה פחותה ויצא והזיק חייב חצי נזק. אומרת הגמרא, אמר רב, דין שור שמועד לקרן אחת, שור שנעשה מועד לקרן ימין, הוא אינו מועד לקרן שמאל, ואם נגח בקרנו השמאלית, דינו כתם שמשלם חצי נזק. ולפי זה ייתכן צד תמות וצד מועדות בשור אחד. והמאירי מסביר שיש מי שאומר שדווקא מועד לימין אינו נעשה מועד לשמאל, מפני שהימין הוא הצד החזק ומזומן להזיק. אבל מועד לקרן שמאל כן נעשה מועד לימין. אבל רוב המפרשים פוסקים שגם מועד לשמאל אינו נעשה מועד לימין. אומרת הגמרא, אמרי, ביררו החכמים עלי בדמן, כמי מהשיטות שנאמרו לגבי שמירת השור, סובר רב. היא עלי בדי רבי מאיר, אם דברי רב נאמרו לשיטתו של רבי מאיר, אמר רבי מאיר, אחד שור תם ואחד שור מועד, שמירה מעולה בי. ואילו רב מחלק בין שמירת תם לשמירת מועד, והיא עליבא דרב יהודה, אם דבריו נאמרו לשיטתו של רב יהודה והשמיענו רב, שבשור אחד יש שני סוגי שמירות, ואם שמרו שמירה פחותה והזיק בקרן ימנית, שהוא עד לפטור כיוון שדי לו למועד בשמירה פחותה, ואם נגח בקרן שמאלית חייב חצי נזק כיוון שלתם לא די בשמירה פחותה, אם כן, מה העירי הקרן שמאל, מדוע הוא צריך להשמיענו את החילוק הזה בין קרן ימין לשמאל? הרי אפילו בקרן ימין עצמה נמי, גם כן, אית בי צד תמות ואית בי צד מועדות. שכן, כאמור, צד תמות במקומה עומדת, ונמצא שגם בקרן אחת לבד, מצינו שני סוגי שמירות, לגבי צד תם, לא די בשמירה פחותה, ולגבי צד מועד, די בשמירה פחותה, ואם כן קשה מה למדנו רב, שנקט את החילוק הזה בשני קרניים. את הרץ תגמרה אמרי, ישבו החכמים ואמרו לעולם, באמת סובר רב כרבי יהודה שמחלק בין חיוב שמירת תם, לחיוב שמירת מועד. ולא הסביר עלי כרב עדא בר רבא, הוא לא סובר כשיטת רב עדא בר רבא שאמר צד תמות במקומה עומדת. הצד תם שבו שבשור נשאר במקומו, ואחי כאמר, כך סובר רב, דווקא בחיי גוונה, דווקא במקרה הזה, בדוגמה הזו שקרן אחת תמה וקרן אחת מועדת, הוא דמשכחת בי, אתה מוצא בשור אחד צד תמות ומועדות. אם שמר שמירה פחותה והזיק בקרן ימנית, פטור לגמרי כרב יהודה, שלמועד די בשמירה פחותה, ואם הזיק בקרן שמאלית, משלם חצי נזק כדין תם. אבל בשור מועד לגמרי, בשתי קרנב? לא משכחת בי, לא מצינו בשור לצד תמות כלל, שנחייבו על איזה כוח חצי נזק. כיוון שצד תמות אינה עומדת במקומה. ואילו המהירי מסביר את דברי רב, שאין אומרים צד תמות באותו צד של מועדות, אלא שבאותו שור יכול להיות צד תמות בקרן שמאל שחייב בחצי נזק, וצד מועד בקרן ימין שפטור בה לגמרי. בשיטת הרמב"מי, שרב חלק על רבדה ברבה וסבר שאין אומרים צד תמות במקומה עומדת שכל גופו מועד, אלא רק בשור שבצידו האחד הוא תם. כי הרמב"ם בהלכות נזקי ממון, פרק ז' הלכה ב' כותב, היה מועד לקרן ימין ואינו מועד לקרן שמאל, ויצא אחר ששמרו כראוי ונגח בין בקרן ימין בין בקרן שמאל, משלם חצי נזק. ומפרש הרעבד שחצי נזק משלם מגופו כרבי יהודה. מסביר המגיד משנה שזה מדין צד תמות, והלחם משנה אומר שלשיטתו רב סבר, שכאשר נהיה מועד בשתי קרניים, בטל ממנו צד תמות ופטור מחיוב שמירה של תם. אבל במועד לקרן ימין בלבד, אמנם הקרן היא מועדת, אבל עדיין לא בטלה שם תמות, כיוון שאין בכוחה של מועדות חלקית להפקיע שם תמות. וממילא, גם בקרן ימין נשאר צד תמות וחייב חצי נזק, עם שם הראש שמירה פחותה בין בקרן ימין ובין בקרן שמאל. אומרת הגמרא בדף מ"ו עמוד א', לקראת סיום הפרק הרביעי של מסכת בבא קמא, פרק ששמו שור שנגח ד' ו-ה', שנינו במשנה רבי אליעזר אומר אין לו לשור מועד שמירה אלא סכין. מברר את הגמרא מניין למד רב אליעזר את דינו. אמר רבא מאי תמא דרבי אליעזר דאמר קרא נאמר לגבי שור מועד בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, ואם שור נגח הוא מתמול שלשום ועועד בבעלה ולא ישמרנו, שוב אין לו שמירה לזה, כלומר ככל שישמרנו אין זו שמירה, אלא עליו לשוחתו ומטעם זה חייב אפילו שמרו או שמירה מעולה. אמר לאביי, יקשה לו אביי, אלא מעט אלף מה שדרשת, נדרוש גם את מה ידכתיב, את מה שנאמר לגבי בור ולא יחסנו, שמשמעותו נמי, גם כן ששוב אין לו כיסוי לזה, כלומר, שככל שיחסנו אין זה נחשב כיסוי, אלא עליו לסתום את הבור. וכי תימא הכי נמי, ואם תאמר שכן כך הוא הדין, ואתנן, הרי שנינו במשנה, לקמן בדף נון ב' עמוד א', כיסאו לבור כראוי ועבר ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור. הנה מוכח שכיסוי לבור לבדו מועיל. אלא אמר אביי, מביאה הגמרא טעם אחר לדינו של רבי אליעזר, היינו טעמא דרבי אליעזר, טעמו של רבי אליעזר ששור מועד אין לו שמירה, אלא עליו לשוחתו, כדתניא, כפי ששנינו בברייתא, לעיל בדף ט"ו עמוד ב' ובמסכת כתובות דף מ"א עמוד ב'. רבי נתן אומר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, וכן אל יעמיד אדם סולם רעוע בתוך ביתו, שנאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ח', כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך. מדברי רבי נתן לומדים שגם לא ישמרנו האמור לגבי שור המועד שסכנתו מרובה, הכוונה שלא יקיימנו. שואל תוספות רבינו פרץ, אם כך, למה צריך את המילים ולא ישמרנו לאסור על קיום שור מועד? אפשר ללמוד זאת מלא תשים דמים בביתך. הוא מתרץ ששור המועד אינו מזומן להזיק כמו כלב רע או סולם רעוע, וגם ניתן לשומרו, ולכן צריך פסוק מיוחד לאוסרו. והוא מוסיף שמטעם זה מובן שחכמים חולקים על רבי אליעזר ומתירים לקיים שור מועד, אותם חכמים לא חולקים על רבי נתן וגם הם מודים שאסור להשעות כלב רע וסולם בבית. וממילא, לזה כיוון המאירי באומרו, לעולם לא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע או כל דבר שאיזה קום מצוי, כי יש חילוק בין דבר שאיזה קום מצוי שאסור להשעותו לבין דבר שאין איזה קום מצוי, כגון שור המועד. אדרן הלך שור שנגח 4 ו-5, אדרן הלך שור שנגח 4 ו-5, אדרן הלך שור שנגח 4 ו-5, סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק הרביעי של מסכת בבא קמא, פרק שמסתיים בדף מ"ו עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק החמישי של מסכת בבא קמא, פרק ששמו שור שנגח את הפרה, פרק שתחילתו במרכז דף מ"ו עמוד א'. בתחילת המסכת שנינו במשנה הראשונה 4 אבות נזיקין, השור והבור והמווה והעבר. הפרק החמישי שלפנינו עיקרו ביאור ענייני בור. אבל קודם ענייני בור נתבארו בו כמה עניינים הנוגעים לנזקי שור, וכן דינו של הנכנס לחצר חברו ומכניס כליו לרשות חברו, והזיקו כליו או הוזקו. הפרק נחלק ל6 חלקים. א', השלמת ביאור ענייני נזקי השור. ב', הנכנס או מכניס את שלו לרשות חברו, באיזה אופן הוא נחשב שעושה זאת ברשות, ובאיזה אופן הוא נחשב שעושה זאת שלא ברשות. ג', על איזה בור חייבים בתשלומים. ד', סיבות הפותרות מתשלומי היזק הבור. ה', על איזה דבר שנזק על ידי הבור חייבים לשלם. והחלק השישי של הפרק, ביאור הדינים שכל הבהמות שוות בהם, אף שכשנאמרו נזכר בהם שור בלבד. כך מחלק ומבהר המהירי את הפרק שלפנינו. הוא מוסיף, זהו שורש הפרק בדרך כלל, אלא שנתגלגלו בו דברים אחרים, כמו שהתבהר, והחלקים התבלבל סדרה מעט בזה הפרק, להיכנס האחד בגבול חברו. ניגשים אל המשנה הפותחת את הפרק החמישי, פרק שור שנגח את הפרה בדף מבב עמוד א' במסכת בבא קמא. המשנה שלפנינו מבארת שבאופן שיש ספק האם השור הזיק או לא, בעל השור והניזק חולקים בממון המסופק, וכן פרה שנגחה ויש ספק האם ולדה הזיק, חולקים בעל הוולד והניזק בדמי הוולד. כמובן באופן שהפרה היא תמה ובעליה חייבים לשלם רק מגופה. הגמרא תבהר שהמשנה הזו לדעת סומכוס הסובר שממון המוטל בספק חולקין, אבל חכמים הסוברים שהמוציא מחברו עליו הראיה, חולקים על האמור במשנתנו, והם סוברים שגם כאן בעל הפרה אינו יכול להוציא מבעל השור, כיוון שיש לו חזקת מרה קמה על השור, וכל זמן שהניזק אינו מביא ראיה שבעל השור צריך לשלם לו על הוולד, אינו חייב לשלם לו כלום. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק החמישי של מסכת בבא קמא בדף מבב עמוד א', שור שנגח את הפרה, שור תם שנגח את הפרה שהייתה מעוברת, וראו עדים את הנגיחה מרחוק, ואחרי הנגיחה נמצא עוברה של הפרה מת בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה, האם קודם הנגיחה ילדה הפרה את עוברה והעובר לא מת מחמת הנגיחה, או אם שנגחה ילדה, או שהפרה לא ילדה קודם הנגיחה ומחמת הנגיחה הפילה את עוברה, בעל השור משלם חצי נזק לפרה על הפרה כדין שור תם, ורביע נזק לוולד על הוולד. כיוון שיש ספק האם השור הזיק גם את העובר וגרם למיטתו ובעל השור צריך לשלם עליו חצי נזק, או שהשור לא הזיק את העובר ובעל השור פטור לגמרי. ולכן בעל השור ובעל הוולד מתחלקים בממון המסופק שהוא דמי חצי הנזק של הוולד, ובעל השור צריך לשלם לבעל הוולד חצי מחצי הנזק, דהיינו רביע הנזק. והגמרא תאמר לקמן בדף ממזיין עמוד א', אמר רבה, שלא שמים את הפרה לחוד ואת הוולד לחוד כמה הם שווים, אלא שמים את הפרה כמה הייתה שווה כשהייתה מעוברת וכמה היא שווה עכשיו, וההפרש בשוויה הוא דמי הוולד. ואם היה השור מועד, חייב בעל השור לשלם נזק שלם על הפרה וחצי נזק על הוולד. והביאור בספק במשנה, כדברי הגמרא במסכת בבא בתרא דף צ"ג עמוד א', לפי שמואל הסובר שאין הולכים בממון אחר הרוב, ואף שרוב הפרות אינם מפילות, אנחנו מסתפקים שמה הפילה שלא מחמת הנגיחה. אבל לפי רב שסובר שהולכים בממון אחר הרוב, מבארת הגמרא שם שאין לומר שהספק הוא שמה הפרה הפילה שלא מחמת השור, אלא הספק הוא שמה הפילה מחמת הפחד מהשור קודם הנגיחה. ממילא זה גרמה ופטור, או שהפילה מחמת הנגיחה עצמה וחייב. שואלים האחרונים למאן דאמר פלגא ניזקא קנסא, חצי נזק שמשלם שור תם זה מטעם קנס. זאת אומרת שמעיקר הדין שור תם פטור, אלא שהתורה קנסה שישלם חצי נזק, כאן שלא ראו העדים שהשור נגח את הוולד. מדוע התחייב על פי הודעתו? תרץ המהרש"א, שראו העדים שהשור נגח את הפרה ויש אומדנה שמן הסתם הפילה מחמתו. ואף שאם בעל השור לא היה מודה בזה, לא היינו מחייבים אותו על פי האומדנה בלבד. מכל מקום, אחר שיש אומדנה ובעל השור מודה, אינו נחשב מודה בקנס, אלא עיקר הסיבה שמתחייב זה בגלל האומדנה. ואילו רבי עקיבא איגב הפני יהושע מת ארצים, שכיוון שמיד כשראו עדים את נגיחת הפרה, כבר יש ספק לבית דין שמא הפילה הפרה מחמת הנגיחה, וכשיש ספק סובר סומכוס שחולקים, ממילא החיוב אינו מחמת הודעתו, אלא מחמת הספק שנולד על פי העדים. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן פרה מעוברת תמה שנגחה את השור ואחר הנגיחה נמצא ולדה של הפרה בצידה, ברי שנקת התנה לשון עובר וכאן נוקט התנה לשון ולד, מפני שבאופן זה מדובר שהוולד נמצא חי, אבל באופן הקודם מדובר שהוולד נמצא מת, לכן הוא נקרא עובר. אם כן, פרה מעוברת תמה שנקחה את השור ואחר הנגיחה נמצא ולדה של הפרה בצידה, ושור תם שהזיק אין גובים את התשלום אלא מגופו, ואם חצי הנזק גדול יותר משווי גופו אינו חייב לשלם אלא כשווי גופו, כפי שלמדנו במשנה לעיל בז עמוד ב, והספק הוא כי אין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, אם הפרה ילדה קודם שנגחה, ובעל השור יכול לגבות תשלומים רק בשווי הפרה, או אם שנגחה ילדה, או שילדה אחר הנגיחה, ובשעת הנגיחה היה עובר בתוכה ממילא, יכול בעל השור לגבות את התשלומים שלו גם בשווי הוולד. במקרה כזה אומרת המשנה, בעל השור משתלם, מקבל תשלומים חצי נזק מן הפרה, משווי הפרה, ורביע נזק מן הוולד, משווי הוולד. לכמן בדף מבב עמוד ב', תקשה הגמרא מדוע מקבל בעל השור שלושת רבי נזק, חצי נזק מן הפרה ורבע נזק מן הוולד. יש שם מחלוקת אביי ורבא בביאור המשנה. אביי מבאר שהמשנה מדברת באופן שהפרה שייכת לאדם אחד והוולד שייך לאדם אחר, והניזק גובה חצי מחצי הנזק, דהיינו רבע נזק מבעל הפרה, וחצי מרבע הנזק דהיינו שמינית מבעל הוולד, רבא מבאר שמדובר באופן שהפרה והוולד שייכים לאדם אחד, ואם הפרה קיימת גובה הנזק חצי נזק משווי הפרה ואינו גובה מן הוולד בכלל. אבל אם הפרה אינה קיימת גובה הנזק רבע נזק משווי הוולד. זוהי המשנה שלנו שפותחת את הפרק החמישי במסכת בבא קמא בדף מ"ו עמוד א', פרק ששמו שור שנגח את הפרה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא שמשנתנו היא בדעת סומכוס וחכמים חולקים עליו. אמר רב יהודה אמר שמואל, המשנה הזו מדברי סומכוס, דאמר, ממון המוטל בספק, חולקין. במקור דבריו של סומכוס לאל בדף למדהי עמוד ב' וכן במסכת בבא מציע, בדף ב' עמוד ב', ובמסכת בבא בתרא דף קמ"א עמוד א'. והספק הזה קיים גם בלי טענותיהם, ואף שלבעל השור יש חזקת מרא קמא על הממון, בכל אופן, הם חולקים. וחזקת מרא קמא הכוונה שהוא הבעלים הראשונים על הממון. אבל אומרת הגמרא חכמים חולקים על סומכוס ואומרים זה כלל גדול בדין, המוציא מחברו עליו הראיה, מי שרוצה להוציא ממון מחברו עליו מוטלת החובה להביא עדים שהוא מוציא מיד חברו בדין. ובמשנתנו למרות שעכשיו אין השור אצל בעליו ואינו מוחזק בממון, יש לו חזקת מרא קמא, כי הוא היה בעליו הראשונים של השור. ואף כנגד חזקה זו אומרים את הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה, ולכן לפי חכמים פטור מתשלום על הוולד. שואלת הגמרא למה לי למימר, מדוע צריכים חכמים לומר זה כלל גדול בדין? משיבה הגמרא איצטריך צריך לומר זאת כדי לבאר שאפילו במשנתנו, שהניזק אומר, בריא, ודאי הוא לי שהפרה ילדה אחר הנגיחה, והמזיק צריך לשלם לי גם את דמי הוולד, ואילו המזיק שהוא המוחזק אומר שמה, איני יודע אם הפרה ילדה קודם הנגיחה או אחרי הנגיחה, אף על פי כן אין הניזק יכול להוציא מהמזיק אלא לידי ראיה, שכן כלל גדול הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה. שואל תוספות בדיבור המתחיל דאפילו, הרי בעל השור הוא מודה במקצת בזה שמודה על נזק הפרה, וממילא הוא מחויב שבועה מן התורה, וכיוון שהוא לא יכול להישבע שהרי הוא טוען שאינו יודע, אז הוא חייב לשלם. כפי שאומרת הגמרא במסכת שבועות דף מ"ז עמוד א', מחויב שבועה שאינו יכול להישבע, משלם. מתרצים התוספות שלושה תירוצים. א', ששמואל אינו סובר את הדין הזה שמחויב שבועה שאינו יכול להישבע משלם. ב', שמחויב שבועה שאינו יכול להישבע משלם רק באופן שאם היה מודה היה מתחייב, אבל באופן שאם היה מודה היה נפטר, אינו משלם. וכאן, שמדובר בשור תם, שמשלם חצי נזק ופל גניסקה וחצי נזק הוא כנס, אם היה מודה היה פטור, שהרי מודה בכנס פטור, וממילא אין כאן את הדין הזה מתוך שאינו יכול להישבע משלם. תירוץ שלישי אומרים התוספות שדין מחויב שבועה שאינו יכול להישבע משלם, זה רק באופן שהיה עליו לדעת האם הוא חייב או לא, וממילא היה יכול להישבע על זה. כאשר הוא טוען איני יודע, הוא ראה טענתו שהרי היה עליו לדעת. אבל במשנתנו שאין טענה על בעל השור מדוע אינו יודע אם הפרה ילדה קודם הנגיחה או אחריה, לא הוראה טענתו, ואף שהוא מחויב שבועה ואינו יכול להישבע, פטור מלשלם. מביאה הגמרא ביור נוסף במה שחכמים אמרו זה כלל גדול בדין. הנה מי יש לפרש באופן נוסף שחכמים אמרו זה כלל גדול בדין, לכי הדה איתמר כדי להשמיענו את מה שנאמר במחלוקת בעניין הזה. המוכר שור לחברו ונמצא השור נגחן, וכבר היה נגחן עוד קודם המחירה, וממילא אינו ראוי לחרוש בו, אלא עומד הוא לשחיטה, והקונה טוען שקנה את השור כדי לחרוש בו, ואף שלא אמר זאת במפורש בשעת המחירה שרוצה את השור לחרישה, רוב בני אדם כשקונים שברים קונים אותם לחרישה ולא לשחיטה. אז רב אומר, הרי זה מקח טעות, ויחזיר המוכר ללוקח את הממון והלוקח יחזיר למוכר את השור, כיוון שרוב בני אדם קונים שברים לחרישה והולכים אחרי הרוב להוציא ממון מן המוכר אף שהוא מוחזק. ושמואל חולק ואמר, יכול המוכר שיאמר לו לקונה, כיוון שלא פירשת שאתה רוצה שור לחרישה, לשחיטה מחרטיב לך, שהרי יש מיעוט בני אדם שקונים שברים לשחיטה, וכיוון שהמוכר מוחזק במעות לא הולכים אחרי רוב בני אדם שקונים שברים לחרישה, ומוצאים מחברו עליו הראיה. אם הקונה רוצה להתעקש על טענתו, הוא יצטרך להביא ראיה, שכן הוא קנה את השור לחרישה. וזו כוונת חכמים שאמרו, זה כלל גדול בדין. שבכל אופן כך הוא הדין, אפילו כאשר יש רוב נגד המוחזק, לא מוציאים מיד המוחזק. כותב הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף צדי ב' עמוד א', שגם סומכוס מודה באופן הזה שלא הולכים אחרי הרוב, ומוצאים מחברו עליו הראיה. רק באופן של משנתנו שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, שם לא הולכים אחרי המוחזק, אלא יחלוקו. והחילוק ביניהם הוא, שבאופן של שור שנגח את הפרה שלא ידוע לבית דין איך היה המעשה, האם הפרה ילדה קודם הנגיחה או אחריה, שם סובר סומכוס שחולקים. אבל במוכר שור לחברו ונמצא נגחן שידוע איך היה המעשה, דהיינו שמחר לו סתם שור בלי לפרש, ואחר כך נמצא שהשור היה נגחן קודם לכן, בזה מודה סומכוס, שהולכים אחרי המוכר מפני שהוא מוחזק. ואם ירצה הקונה לקבל את ממונו, הוא יצטרך להביא ראיה שהוא קנה את השור לחרישה. שואלת הגמרא עמאי, מדוע נחלקו רב ושמואל אם הולכים אחרי הרוב או אחרי המוחזק? הרי יכולים אנחנו לברר, למה הקונה התכוון כשקנה את השור. ונחזי, אפשר לראות, איגברא דזווין לרדיה, איגברא דזווין לנכסתה. האם הלוקח הוא אדם שעובד אדמה והוא צריך את השור לחרישה, והמוכר הכירו וידע שהוא צריך את השור לחרישה, ממילא נמצא שהמקח בטל, או שהלוקח הוא טבח וצריך את השור לשחיטה, ואנחנו יודעים שהתכוון לקנות את השור לשחיטה, וממילא המקח אינו בטל, כאשר נמצא השור נכחן. משיבה הגמרא, לא צריך עלו וצרח רב לומר את דינו באדם שקונה לחרישה או באדם שקונה לשחיטה, אלא מדובר פה בגברא דזווין להא ולהא, באדם שהוא גם עובד אדמה וגם טבח. והירושלמי מבאר שמדובר כאן בסוחר שקונה שברים כדי למוכרם לאחרים, ולכן הוא קונה גם שברים המיועדים לחרישה וגם שברים המיועדים לשחיטה, ולכן אי אפשר להוכיח עבור מה הוא התכוון לקנות את השור הזה. שואלת הגמרא, אף שמדובר באדם שקונה שברים גם לחרישה וגם לשחיטה, עדיין אפשר להוכיח בבירור למה הקונה התכוון כשקנה את השור. ונחזי, הרי אפשר לראות כמה דמים שילם הקונה למוכר עבור השור. אידמי רדיה לרדיה, אידמי נכסתה לנכסתה. אם שילם מחיר של שור לחרישה שהוא יותר יקר משור לשחיטה, מוכח שהתכוון לקנות את השור לחרישה. ואם שילם מחיר של שור לשחיטה שהוא יותר זול, מוכח מזה שהתכוון לקנות את השור לשחיטה. משיבה הגמרא, לא צריך עלו וצרח רב לומר את דינו באופן שאפשר לבדוק על ידי הדמים, אלא באופן שאין להוכיח מהדמים ששילם. זאת למה? דאוקיר ביסרא וקאי בדמי רדיה. דמי הבשר התייקרו ושור לשחיטה נמכר באותו שווי של שור לחרישה. אמרי, בני הישיבה יקשו על דברי רב שהולכים אחרי הרוב, וזה מקח טעות והמוכר יצטרך להחזיר לקונה את הכסף ולקבל בחזרה את השור. במה חלק רב על שמואל? אנחנו בדף ממבב עמוד ב', הילק על השתלומים מיני, הלא אם מדובר שאין למוכר מעות להחזיר לקונה, נמצא שהקונה מחזיר את השור ומפסיד את מעותיו. אם כן, לשקלה לתורה בזוזה, היא ככה לוקח את השור במקום המעות. כי הרי הגמרא העמידה שמדובר שהתייקר הבשר ועומד בשוויו של שור לחרישה. אם כן, על כוחך שהשור שווה כדי מעותיו. דאמרי אינשי, כמו שבני אדם רגילים לומר, ממרי רשבתך פרא אפרא. כלומר, מהאיש אתה נושה בו תגבה נכסים, ואפילו נכסים גרועים, כמו סובין. כפי שלמדנו לעיל בדפתת עמוד א', כסף ישיב לבעליו, דורש רב נחמן, ישיב לרבות שווה כסף. מבאר את הגמרא שהפסוק הזה מדבר באופן שאין לבעל הבור כסף לשלם, ויכול הניזק לגבות מנכסיו. נמצא שבין לרב ובין לשמואל, הדין הוא שהשור נשאר אצל הקונה, אלא שלרב הוא בתורת פיראון, ולשמואל מפני שהמקח קיים. מתרצת הגמרא, לא צריכה לא נחלקו רב ושמואלה באופן דאיקה להשתלו ממיני שיש לה מוכר מעות והלוקח יכול לגבות אותם ממנו. בזה נחלקו רב ושמואל. רב אמר, הרי זה מקח טעות ויחזיר הלוקח את השור, והמוכר יחזיר את המעות, מפני שאנחנו אומרים זיל בת הרובה. לך אחרי הרוב ורובה דין של רדיה ודזבני. רוב האנשים קונים שברים לחרישה. ושמואל אמר, יכול המוכר שיאמר לו לקונה, לשחיטה מחרטיב לך, ולא אזלינן בת הרובה, ולא הולכים אחרי רוב האנשים שקונים שברים לחרישה. והטעם שלא הולכים אחרי הרוב מפני דכי אזלינן בתה רובה, הדין שהולכים אחרי הרוב הוא רק באיסורה, רק בדיני איסור ויתר. אבל בממונה, בדיני ממונות, לא אזלינן בתה רובה. לא הולכים אחרי הרוב כדי להוציא מן המוחזק, אלא הדין הוא שהמוציא מחברו עליו מוטלת החובה להביא את הראיה לידי עדים, ורק בכך יוכל להוציא מן המוחזק. מביאה הגמרא ברייתא מסייעת לדברי שמואל, שאמר שדין משנתנו רק לשיטת סומכוס, אבל לחכמים הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, כך גם למדנו בברייתא, שור תם שנגח את הפרה המעוברת ואחר הנגיחה נמצא עוברה של הפרה מת בצידה. אינו יודע האם עד שלא נגחה קודם הנגיחה ילדה הפרה את עוברה, והעובר לא מת מחמת הנגיחה, אם מי שנגחה ילדה, או שהפרה לא ילדה קודם הנגיחה ומחמת הנגיחה היא הפילה את עוברה. בעל השור משלם חצי נזק לפרה על הפרה כדין שור תם, ורביע נזק לוולד על הוולד. אלו הם דברי סומכוס הסובר שממון המוטל בספק חולקין. וכיוון שיש ספק האם חייב לשלם חצי נזק על הוולד, משלם רבע נזק ופטור מלשלם את הרבע השני. וחכמים חולקים על סומכוס ואומרים שכיוון שלבעל השור יש חזקה שהוא הבעלים הראשונים על הממון, ובעל הוולד בא להוציא ממנו את הממון, המוציא מחברו עליו מוטלת החובה להביא הראיה. הנה מפורש בברייתא כדברי רב יהודה בשמו של שמואל, שאמר שמשנתנו אינה אלא כדברי סומכוס, אבל חכמים חולקים ולדבריהם פטור מלשלם על הוולד, אלא אם כן יוכיח הניזק שאכן גם הוולד הוא זק על ידי המזיק. ונציין שיש מחלוקת ראשונים כמו מנפסקה הלכה, האם כמו רבנן או כמו סומכוס. מבארת הגמרא את מקור הדין שהמוציא מחברו עליו הראיה. אמר רבי שמואל בר נחמני, מניין למוציא מחברו עליו הראיה, שנאמר בספר שמות פרק כ"ד פסוק י"ד, מי בעל דברים ייגש עליהם. כלומר, שמישהו טוען דברים על חברו, הוא צריך להביא ראיה על טענתו. הפני יהושע מוסיף ואומר שזה שכתוב בעל דברים ולא בעל דבר, מדויק שמדובר על אדם שתובע ממון בלי ראיה ורוצה להוציא ממון המוחזק על פי דבריו בלבד. מפרשת הגמרא שכוונת המינה ייגש, יגיש ראיה עליהם לבית הדין. מה תקיף לרב אשי? מקשה רב אשי על דברי רב שמואל בר נחמני, הרי הדין הזה שהמוציא מחברו עליו הראיה, למה לקרא? מדוע צריך ללמוד אותו מפסוק סבראו? דקייב לי כאיבה, אז היא לבי אסיה. מי שיש לו כאב, הוא הולך לבית הרופא. אותו דבר גם כאן, התובע עליו לתרוח בראיות להוציא מן המוחזק. וכשם שהרופא אינו מרפא את החולה עד שהחולה מפרט לו במדויק איכן ומה כואב לו, כך בית דין אינה מוציא מהמוחזק עד שהתובע מראה שתביעתו חזקה וברורה על ידי עדים. וכיוון שדין זה נלמד מסברה, למה צריך פסוק כדי ללמוד זאת? אלא קרא, הפסוק בא ללמד, אומר רב אשי, לחדר רב נחמן אמר רבא ברבוע. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, מניין שאין נזקקין אלא לתובע תחילה. באופן שראובן תובע משימון שהוא חייב לו ממון, ושימון טוען שראובן תפס ממנו ממון עבור החוב, או שיש לו משכון ביד ראובן וראובן השתמש במשכון והוא נפחת משוויו, ועל כן הוא פטור מלשלם לראובן, הדין הוא שאין בית הדין נזקקין תחילה אלא לראובן שהוא תבע ראשון ומוציאים משימון, ואחר כך נזקקים לדון בדבר טענת שימון. מאיכן המקור לדין הזה? שנאמר מי בעל דברים ייגש עליהם. מדייק רב נחמן שכוונת המילה ייגש, שיגיש דבריו עליהם לבית דין. כלומר, ראובן שהוא התובע ונקרא בעל דברים, מגיש בתחילה את דבריו לבית דין, ובית דין מוציאים את הממון משימון. רק אחר כך אם שימון יביא עדים שראובן חייב לו, יסתור את הדין שפסקו וראובן יחזיר לו את הממון. ותוספות בדיבור המתחיל שאין מבארים, שמדובר באופן שלראובן יש שטר, שהרי אם אין לו שטר, שימון נאמן לטעון, פרעתי. ואפילו אם יש לראובן עדים על ההלוואה, הלא המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפרוע לו בעדים, ואם כן, נאמן שימון לטעון שפרה בלי עדים. כלומר, שכיוון ששימון נאמן לטעון פרעתי, יש לו מיגו שיכול לטעון כך, וממילא הוא נאמן בטענתו שראובן תפס ממנו, או שיש אצל ראובן משכון שנפחת מדמיו. ונזקקים לשימון תחילה. עוד כותבים התוספות שמדובר ששימון טוען שפלוני ופלוני היו בשעת מעשה ויודעים שפרעתי, ואנחנו יודעים שאכן אותם אנשים היו בזמן מעשה שהוא טוען שפרה. ולולא הפסוק היינו אומרים שכיוון שאנחנו יודעים מי מהעדים, היינו ממתינים אפילו זמן רב עד שיביא את העדים, שאם לא כן, קשה. ממה נפשך שאיך מדובר במקרה הזה? אם יש לשימון הנתבע עדים שהוא פרה את החוב, או שהוא טוען שיש לו עדים ועליו להביא ממקום אחר, הרי נותנים לו 30 יום להביא את העדים, שהוא זמן שבית דין נותנים לפרוע חוב, אם כן, מדוע יש להיזקק לתובע תחילה? אם אין לו עדים, או שהוא מבקש שיתנו לו יותר מ-30 יום, אפילו לולא הפסוק לא היינו נותנים לו. ואפילו אם הוזלו נכסיו, נזקקים לתובע תחילה, שהרי אם היה מבקש שיתנו לו שנה או שנתיים להביא עדים, ודאי שלא היו נותנים לו. הגמרא מבארת שיש מקרים שנזקקים לנתבע תחילה. אמרי אמרו נערדה, יש פעמים שנזקקים לנתבע תחילה, ואיך ידעמי, מהם המקרים הללו? דקזילה נכסי. שיש כאן סוחרים שרוצים לקנות משימון את נכסיו בדמים יקרים, ואם לא ניתן לו עכשיו את מה שראובן חייב לו לפי טענתו, ילכו התגרים מכאן ויפסיד ממון. או שכיוון שבני האדם רואים שבית דין מוציאים משימון ממון, לא ירצו לקנות ממנו את קרקעותיו, אלא בפחות משווים. ולכן נזקקים בתחילה לטענת שימון ומוציאים מראובן את מה שתפס או את מעות המשכון, כדי ששימון לא יפסיד ממון. ולפי ביור התוסות בדיבור המתחיל שאין שמדובר לגבי חבלות, כותב הנימוקי יוסף, שכשכתוב זיל לנכסי של הנדבע, נותנים זמן לחבלות. אבל הבח כתב שמלשון הגמרא לקמן בדף צדי א' עמוד א', אין נותנים זמן לחבלות משמע, שבכל אופן אין נותנים זמן ואפילו כשהנדבע מפסיד נכסים, על ידי שנזקקים לתובע התחילה. אילו השח מבאר, שמה שמבואר לקמן שלא נותנים כלל זמן לחבלות, מדובר כשהנדבע רוצה זמן כדי לפרוע, ואז אפילו אם יוזלו נכסיו לא נותנים לו זמן, אבל כאן שהוא רוצה זמן כדי להביא עדים, נותנים לו עם זיל לנכסי. אומרת הגמרא שנינו במשנה וכן פרה שנגחה את השור ונמצא ולדה בצידה, והן ידוע אם עד שלא נגחה ילדה אם שנגחה ילדה, משתלם חצי נזק מן הפרה ורביעי הנזק מן הוולד. מבינה הגמרא את דברי המשנה שמדובר באופן שהפרה והוולד שייכים לאדם אחד, ולכן מיד מקשה הגמרא מדוע הניזק מקבל חצי נזק ורביעי הנזק. הלו הפרה הנוגחת היא פרה תמה, ופלגה נזקה הוא דבעי שלומי, בעל הפרה מחויב לשלם רק חצי נזק, ואילו כאן נמצא שהניזק מקבל שלושת רבעי מהנזק, כי הרי הוא מקבל חצי נזק מן הפרה, ועוד רבע נזק מן הוולד. וכולניסק אינה קריב ומה יבידתי, כל הנזק פחות רבע, דהיינו שלושת רבעי הנזק, מה מעשה הוא כאן? מדוע הניזק מקבל שלושת רבע ולא חצי? תרץ את הגמרא, אמר אביי, אין הכוונה של המשנה שהניזק מקבל שלושת רבע נזק, אלא חצי נזק. ומה שכתוב במשנה, הכוונה לאחד מארבעה בנזק, רבע נזק. וכתבה המשנה חצי נזק, שזה חצי מהתשלומים שמוטלים על בעל הפרה לשלם, אם לא היה כאן ולד. ורביעי הנזק שכתבה המשנה, הכוונה לאחד משמונה בנזק. שמינית מהנזק, שזה רבע מחצי הנזק שהיה חייב, אם היה נוגח לבדו. ומבאר אביי את דבריו. והיא, אם נאמר שהפרה הנוגחת והוולד שילדד אחד נינו, שניהם שייכים לאדם אחד, החינה מדמצי אמר לוודאי שיכול הניזק לומר לבעל הפרה, בין אם פרתך ילדה קודם הנגיחה ובין אם ילדה אחר הנגיחה, ממה נפשה חצי נזק אב לי? חצי נזק תן לי, שהרי ודאי בהמתך הזיקה את שורי, או כשהוולד היה בתוכה, או אחרי שילדה את הוולד. ואין לומר שבעל הפרה ידחה אותו ויאמר לו שאינו יכול לגבות מן הפרה יותר מרבע נזק משום שמה הוולד היה שותף בהזק, ומהוולד אינו יכול לגבות כלל משום דשמה לא היה שותף בהזק, והמוציא מחברו עליו הראיה, הוא לא יכול לטעון כך, שהרי כאן ממה נפשך בעל הפרה חייב לשלם לו את כל חצי הנזק. ואין כאן דין, המוציא מחברו עליו הראיה. אלא ודאי, אומר הבאי, לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה לומר את הדין באופן כזה, אלא באופן דפרה דחד ובלד דחד. הפרה הנוגחת שייכת לאדם אחד, והבלד שייך לאדם אחר. כגון שבעל הפרה מחר לאדם אחר את הפרה חוץ מעוברה, והוא נשאר רק בעל הבלד, והקונה הוא בעל הפרה. ועוד יש לחלק שאי קדים תווה, אם מדובר שהניזק קדם ותווה לבעל הפרה בתחילה, אך אינה מידה אמר לי, ודאי שיכול הניזק לומר לבעל הפרה, פרה דידך הזיקתן, הפרה שלך ודאי הזיקה את שורי, ואתה ודאי חייב לשלם לי. אלא שאתה טוען שגם הוולד השתתף בנגיחה, וממילא בעל הוולד צריך להשתתף ממך בתשלום הנזק. אם כך, אב לי ראיה דעית לך שותפי, תן לי ראיה שאכן היו לך שותפים בהזק, וכל זמן שאינך מביא ראיה, אתה חייב לשלם לי חצי נזק. כך מבאר בעל המאור שבעל הפרה חייב לשלם ודאי את כל חצי הנזק, מפני שפרתו ודאי הזיקה, והוולד מספק הזיק, ספק לא הזיק, ואין ספק מוציא מדי ודאי. אבל התוספות יום טוב כותב שבעל הפרה משלם רבע נזק מדין ודאי, ועוד שמינית נזק מדין ממון המוטל בספק שחולקין. אלא אומר אביי, צריך לומר שמדובר באופן דקדים תווי, שהניזק קדם ותווה את מי? את בעל הוולד בתחילה, ואז יש לבעל הפרה טענה כנגדו. דאמר לי, אומר בעל הפרה לניזק, גל את הדעת, אך דשות פעית לי. גילית את דעתך שבעל הוולד שותף עם מי בהזק. ואף שהניזק שטווה את בעל הוולד לא התכוון להודות שהוולד היה שותף בהזק מכל מקום, כיוון שעל ידי תביעתו הוא מוכיח שהוא מודה שהוולד היה שותף בהזק, זה הודעת בלדין, ובעל הפרה אינו חייב לשלם לו אלא רבע נזק. אם כן, טוען בעל הפרה, המזיק, איני חייב לשלם לך אלא רבע נזק, ואת הרבע השני עליך לתבוע מבעל הוולד. וכשתובע את בעל הוולד, טוען בעל הוולד שאינו ודאי שותף למעשה ההזק, כיוון שייתכן שהפרה ילדה קודם הנגיחה וממון הוטל בספק חולקין. ממילא בעל הוולד צריך לשלם רק שמינית נזק. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים ממהי וממווה ממסכת בבא קמא עם 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, במה תלויה מחלוקת חכמים ורב יהודה אם הועילה חזרת השומר קודם גמר דין? שאלה שנייה, מדוע אין לומדים שחולקים אם אפשר לומר על איסורי הנערי שלך לפניך? שאלה שלישית, באיזה אופן אמרה הברייתא שג' השומרים חייבים ושומר חינם פטור על דמי השור? שאלה רביעית, האם סוחר חייב בגניבה ואבידה? שאלה חמישית, מה עם ג' השיטות בשמירת שור מועד? שאלה שישית, לרב יהודה שור מועד ששם מרו שמירה פחותה כמה משלם? שאלה שביעית, לפי איזה תנא יש להעמיד את משנתנו ומדוע? שאלה שמינית, מדוע אמרו חכמים שהמוציא מחברו עליו הראיה הוא כלל גדול? שאלה תשיעית, באיזה אופן החלקו רב ושמואל בדין המוכר שור לחברו ונמצא נקחן? שאלה עשירית, במה הולכים אחרי הרוב גם לשמואל? שאלה 11, מניין שהמוציא מחברו עליו הראיה? השאלה האחרונה, כיצד מתבאר דין הסיפה שמהוולד משלם רבע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי ערב שבת קודש, פרשת בלק, ט' בתמוז תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים, ממהי וממוו, ממסכת בבא קמא, חתמנו את הפרק הרביעי של מסכת בבא קמא, והתחלנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי של המסכת, פרק ששמו שור שנגח את הפרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב, חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד את דף מ"ז ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.